שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למדחת במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד הבא, כלומר למתת עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 16 דקות, מחר נתכזז ויש שיעור קצר יותר, 5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על נענוע הלולב, בחלק השני נדבר על דיני ההלל. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נענוע הלולב. הגמרא מסבירה שכיוון שבמשנה הראשונה בפרק הזכרנו שהלולב צריך להיות מספיק ארוך בשביל לנענע אותו, אז כיוון שכבר הזכרנו נענוע, אז עכשיו שתי המשניות הבאות עוסקות בדיני הנענוע. ולגבי זה נראה שלושה נושאים. נושא אחד זה איפה בתפילה מנענעים, נושא שני זה איך מנענעים, ונושא שלישי זה מתי מנענעים. אז הנושא הראשון, איפה בתפילה מנענעים, אומרת המשנה שעושים את זה בפרק האחרון של ההלל, שזה מזמור קוף י"ח, זה מזמור שמתחיל במילים הודו להשם ונגמר במילים הודו להשם, אז בשני אלו עושים נענוע, וגם לקראת הסוף במילים אנה השם הושיענה, לפי בית שמאי גם במילים אנה השם הצליחנה, וכך באמת כנראה היה מנהג רווח, אבל רבן גמליאל ורבי יהושע לא עשו את זה כבית שמאי, אלא כבית הלל, רק באנה השם הושיענה, כמו שאנחנו עושים היום. זה הנושא הראשון. הנושא השני זה איך מנענעים, אז רבא לומד שמנענעים את הלולב כמו שהיו עושים תנופה לשתי הלחם ולכבשי עצרת בחג השבועות, שמה שהיו עושים שם זה מוליכים ומביאים, כלומר מרחיקים מהגוף ומחזירים לגוף, ואת זה עושים לכל ארבעת הכיוונים, ואחרי זה מרימים למעלה ומורידים למטה. זה מה שעושים במקדש בשבועות, אז זה מה שעושים בהלל. עכשיו, מה זה בא לסמל אותה הולכה והבאה לארבעת הכיוונים ולמעלה ולמטה? אז יש כאן שני הסברים בגמרא. הסבר אחד זה שעושים את זה לארבעת הכיוונים ולמעלה ולמטה בשביל לסמל שכל ארבעת הרוחות והשמיים והארץ שייכים להשם. הסבר שני זה בשביל לעצור דברים רעים. לארבעת הכיוונים זה לעצור רוחות רעות, ולמעלה ולמטה זה לעצור תללים רעים. עד כאן הנושא השני לגבי נענוע, איך מנענעים. הנושא השלישי שמתחיל במשנה הראשונה בלמתת עמוד א' זה לגבי מתי מנענעים. עכשיו, האמת היא שלגבי השאלה הפשוטה של מתי צריכים לנענע, אנחנו יודעים כבר את התשובה, כי משמע במשנה שמצד אחד עדיף כמה שיותר מוקדם, מצד שני מפורש בסיפה שאם הוא לא עשה את זה מוקדם, הוא יכול לעשות את זה עד הערב. אז זה ברור. אז מה הנושא שלנו? הנושא שלנו זה מה קורה אם הוא לא עשה את זה על הבוקר, מאיזושהי סיבה, ואז באמצע ארוחת בוקר או ארוחת צהריים, פתאום הוא נזכר, או שפתאום הביאו לו ארבעה מינים. השאלה היא, האם הוא צריך לעצור את הסעודה וליטול, או שהוא יכול לחכות לאחרי הסעודה? זה הנושא, ולגבי זה אנחנו נשווה בין שלושה מקורות. מקור אחד זה הרישה, שם מפורש שהוא נוטה לולב על השולחן, כלומר ממש באמצע הסעודה, והוא לא מחכה לאחרי הסעודה. מקור שני זה הסיפה, ששם כתוב שאם הוא לא נטל בבוקר, הוא יכול לטול גם עד הערב, אז כאן משמע שזה לא כל כך לחוץ, לכאורה הוא יכול לחכות לאחרי הסעודה. ומקור שלישי, לא מדיני לולב, אלא מדיני מנחה, וזה שאם הוא באמצע סעודה ואז הגיע זמן מנחה, הוא לא צריך לעצור, אלא הוא יסיים את הסעודה ויתפלל אחרי זה. אז שוב, לפי המקור הראשון, כלומר הרישה, הוא צריך לעצור. לפי שני המקורות האחרים, כלומר הסיפה אצלנו והדין לגבי מנחה, הוא לא צריך לעצור את הסעודה. אלה המקורות שנדבר עליהם. עכשיו נראה את המהלך של הגמרא לגבי אותה מקורות, ויש בזה שלושה שלבים. בשלב הראשון אנחנו נקשה בין הרישה אצלנו שכן עוצרים לבין הדין במנחה שלא עוצרים, ועל זה נביא תירוץ של רב ספרה. בשלב השני נאמר שזה בכלל לא קשה, אלא נקשה משהו אחר בין הרישה אצלנו לבין הסיפה אצלנו, ועל זה נביא את התירוץ של רב ספרה. ובשלב השלישי נדחה את השלב השני ונחזור לשלב הראשון. זה המבנה באופן כללי, עכשיו נראה את השלבים עצמם. אז כאמור, בשלב הראשון אנחנו מקשים בין הרישה אצלנו שעוצרים את הסעודה לבין הדין במנחה שלא עוצרים. ועל זה מביאים את התשובה של רב ספרה שזה תלוי באיזה שלב מדובר ביום. אם יש שהות ביום, כלומר אין חשש שיגמר הזמן של המצווה, אז תגמור את הסעודה ואז תתפלל או תיטול לולב. אם אין שהות ביום, אז תעצור את הסעודה באמצע ותיטול לולב או תתפלל. זה בשלב הראשון. שלב שני זה שרב דוחה את השלב הראשון ומציע קושייה אחרת ואומר שעליה רב ספרה ענה את מה שענה. למה? כי הוא אומר שבין הרישה אצלנו לדין במנחה אין בכלל קושייה, כי הרי אצלנו זה דין דאורייתא ושם במנחה זה דין דרבנן. ממילא זה מובן שאצלנו עוצר ושם לא, אז לזה לא צריך את התירוץ של רב ספרה. אלא למה כן צריך את רב ספרה? בשביל קושייה אחרת, וזה הקושייה בין הרישה אצלנו לסיפה אצלנו, שהם שניהם דאורייתא, כי הרי ברישה כאמור כתוב אצלנו שעוצרים את הסעודה, לעומת זאת בסיפה לכאורה משמע שלא עוצרים, כי הרי הסייפה אומרת שאם הוא לא נטל ביום, הוא יכול ליטול בין הארבעים, כלומר אין לחץ, כלומר שמשמע שלא צריך לעצור את הסעודה. ועל זה מביא רבה את התירוץ של רב ספרה, שזה תלוי האם יש שהות ביום או אין שהות ביום. אז שוב, בדין של דאורייתא זה תלוי האם יש או אין שהות. לגבי דין דרבנן, כלומר מנחה, הוא לא אומר, מסתבר שגם שם אם אין שהות אז הוא חייב להפסיק, ואז בעצם יוצא שלפי רבה בסופו של דבר אין הבדל בין דאורייתא לדרבנן, ובשניהם אם אין שהות אז הוא מפסיק, אם יש שהות אז הוא לא מפסיק. זה השלב השני. השלב השלישי זה שדוחים את השלב השני וחוזרים לשלב הראשון. למה דוחים את השלב השני? כי אומר רבי זירא, יכול להיות שגם הסייפה מסכימה עם הרישא שהוא כן צריך לעצור באמצע סעודה, ומה שהסייפה אמרה שאם הוא לא נטל בבוקר הוא יכול לטול בין הארבעים, זה לא שהוא לא צריך לעצור, הוא כן צריך לעצור. הסייפה פשוט אמרה שאם הוא לא עצר והגיע בין הארבעים, אז בדיעבד הוא עדיין יכול לטול. אז אין שום קושייה בין הרישא לבין הסייפה, כל המשנה שלנו מסכימה שהוא כן צריך לעצור את הסעודה. אז בזה דחינו את השלב השני, אין קושייה בין הרישא לסייפה, ואנחנו חוזרים לשלב הראשון, שהקושייה שעליה רב ספרה ענה זה לא בין הרי של הסיפה, אלא בין המשנה שלנו לבין הדין במנחה, שאצלנו כתוב שהוא עוצר, ובמנחה לא. ומה שמקודם רבה אמר, שאין מה להקשות בין שני המקורות האלו, כי אצלנו זה דין דאורייתא, ובמנחה זה דין דרבנן, אומר רבי זירא, לא, גם אצלנו זה דין דרבנן, כי נאמר שהמשנה שלנו לא עוסקת ביום הראשון, שאז באמת לולב זה דאורייתא, אלא בשאר הימים, שאז לולב זה דרבנן, ובאמת ככה משמע במשנה, כי הרי המשנה מתחילה בסיפור על אדם שהגיע מהדרך ועוד לא נטל לולב, והרי ביום הראשון ביום טוב אף אחד לא מגיע מהדרך, אלא ודאי שמדובר בשאר הימים, וממילא גם המשנה שלנו וגם הדין של מנחה זה דרבנן, וממילא באמת כן קשה למה אצלנו עוצר באמצע הסעודה ובמנחה לא, ועל זה ברב ספרה ועונה כאמור שזה תלוי האם יש שהות ביום או לא. זה השלב השלישי, ולפי השלב הזה אפשר לומר כך, בדין דרבנן זה באמת תלוי האם יש שהות ביום או לא, אבל אם זה יהיה דין דאורייתא כמו לולב ביום הראשון, אז הוא יצטרך לעצור באמצע הסעודה גם אם יש שהות ביום. עד כאן שלושת השלבים, כששוב נזכיר השלב השלישי, רבי זירא בעצם רק תיקן את השלב הראשון, ויוצא שיש לנו מחלוקת בין רבא לבין רבי זירא. לפי רבא, כלומר בשלב השני, בין בדאורייתא בין דרבנן, אם יש שהות הוא לא צריך להפסיק, אם אין שהות הוא צריך להפסיק. לעומת זאת, לפי רבי זירא, כלומר השלב הראשון והשלישי, זה יותר חמור, שבדין דרבנן זה תלוי אם יש שהות או לא, ועל זה המשנה שלנו, ואילו בדין דאורייתא כנראה צריך לעצור אפילו אם יש שהות. עד כאן הנושא של מתי צריך ליטול לולב, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי הנענוע של הלולב, דיברנו על איפה בתפילה מנענעים, איך מנענעים ומתי מנענעים, עד כאן החלק הראשון. החלק השני של השיעור מתחיל במשנה השנייה בעמוד א', וזה לגבי דיני ההלל, ואת זה נחלק לארבעה שלבים. אבל לפני שנתחיל את השלבים נקדים, שהתקנה המקורית של ההלל לא הייתה שכל אחד אומר את ההלל, כי לא היו כולם בקיאים בעל פה ולא כולם ידעו לקרוא, אלא חזן אומר, וכולם יוצאים ממנו על ידי זה שהם מקשיבים לו, ומוצאים ידי חובה מדין שומע כעונה. כלומר, בעצם השמיעה שלהם זה נחשב כאילו שהם אמרו. עם הזמן, אחרי שאנשים נהיו בקיאים, אז אנשים כבר התחילו לומר עם החזן, ולא לסמוך על זה שהוא מוציא אותם מדי חובה, אבל עדיין מי שלא בקיא יכול לצאת בזה שהחזן אומר והוא שומע. אז לכן חלק מהדיונים שנראה מתייחסים למה שהיה פעם, כשהחזן אומר ואחרים שומעים ויוצאים מדי חובה, וחלק למצב של היום, שזה לא רק היום אגב, אלא זה כבר מימי רבה, שגם הקהל אומר ולא יוצא מהשמיע מהחזן. זאת הקדמה, ועכשיו כאמור נראה ארבעה שלבים. השלב הראשון זה שאומרת המשנה שכשאנחנו כן רוצים להסתמך על הדין של שומע כעונה, כלומר שהקהל יצא ידי חובה ממה שהחזן אומר, אז החזן הזה צריך להיות מישהו שגם הוא מחויב בעלל. ממילא אי אפשר שהחזן יהיה אישה, עבד או קטן, כי כיוון שהם לא מחויבים, הם גם לא יכולים להוציא אחרים ידי חובה בשומע כעונה. ואם מישהו אין לו ברירה והוא חייב לקחת אישה, עבד או קטן, כי אין לו מישהו אחר והוא עצמו לא יודע לבד לקרוא, אז אומרת המשנה על זה שני דברים. קודם כל, שהוא לא יוצא ידי חובה מדין שומע כעונה, אלא החזן יאמר והוא יאמר אחריו. דבר שני אומרת המשנה, שמי שעושה את זה תבוא עליו מהרה. במקום ללכת ללמוד איך לקרוא, ללמוד בעל פה את התפילות, הוא מסתמך על הבן הקטן שלו. זה לא בסדר. זה במשנה, הגמרא מוסיפה על זה ברייתא, שבה יש שתי נקודות שדומות למה שאמרנו. דבר אחד, לפי רש"י, אם אבא רוצה שהבן שלו יברך בשבילו ברכת המזון, והאבא יצא ידי חובה מדין שומע כעונה, זה לא מספיק ששניהם חייבים במצווה, אלא צריך שהם גם יהיו באותה דרגת חיוב. כלומר, שהילד כבר הגיע לגיל חינוך והוא חייב מדרבנן, והאבא אכל פחות מהשיעור שצריך לאכול בשביל להתחייב מדאורייתא, כלומר פחות מכזית וכביצה. אז כיוון ששניהם ברמת חיוב דרבנן, הילד יכול להוציא את אבא שלו. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, גם כאן מוזכר שתבוא מהרה על אבא שצריך לסמוך על הבן הקטן שלו בשביל לברך, במקום שהוא עצמו ילמד כבר איך לקרוא לבד את הברכות. עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה ממש בשורה האחרונה בעמוד א', וכאן רבא מסתכל על שישה מנהגים שונים שנהגו בזמנו בקריאת ההלל, והוא מבין שאותם מנהגים הם לא סתם מנהגים, והם אפילו לא מנהגים שיש להם איזה הסבר רוחני, אלא יש לאותם מנהגים הסבר די טכני, וזה שמי שתיקן את אותם מנהגים רצה שנזכור כל מיני דינים בקריאת ההלל. אז נראה מה ששת המנהגים, ונראה מה כל אחד בא להזכיר לנו, לא לגמרי לפי הסדר, רק נדגיש לפני זה שבזמן של רבא הם כבר לא סמכו על הדין של שומע כעונה, וחלק מהמנהגים באים ללמד אותנו דברים לגבי כשכן סומכים על שומע כעונה, וחלק לגבי כשלא סומכים. אז נתחיל דווקא במנהג האחרון, וזה שכמו שאמרנו, למרות שבזמן של רבא לא סמכו על הדין של שומע כעונה, וכל הקהל אמר יחד עם החזן את ההלל, בכל זאת היה מקום אחד שבו הם כן סמכו, וזה בפסוק ברוך הבא בשם השם, ששם המנהג היה שהחזן אמר את המילים ברוך הבא, והם לא אמרו את המילים האלה, אלא הם המשיכו את המשך הפסוק, והם אמרו בשם השם. למה הם עשו את זה? בשביל להזכיר לנו שיש בכלל דבר כזה שומע כעונה, לכן הם השאירו שתי מילים בהלל, המילים ברוך הבא, שאותם הם לא אמרו, והם הסתמכו על הדין של שומע כעונה. זה המנהג השישי. המנהג השני והשלישי בא ללמד אותנו, שכשמסתמכים על הדין של שומע כעונה, אז אמנם מספיק לשתוק ולהקשיב, ובזה יוצאים מדי חובה, אבל לכתחילה עדיף כן לומר משהו. אז אם זה ברכות, אז אומרים אמן, אם זה בהלל, אז אומרים משהו אחר. מה אומרים? אז באופן כללי, אחרי כל פסוק ופסוק, פשוט אומרים את המילה הללויה, ובפסוקים הראשונים של כל מזמור, לא אומרים הללויה, אלא פשוט חוזרים על אותו פסוק שוב. עכשיו שוב, זה לא חובה, כמו שעוד מעט נדגיש עוד פעם בשלב השלישי של החלק הזה, אבל זה עדיף. וכאמור, במנהגים של רבא רצו להזכיר לנו את הדינים האלה, ולכן השאירו שני מקומות שבהם אנחנו אומרים את המילה הללויה וחוזרים על הפסוק הראשון. איפה? אז אחרי הפסוק הללו עבדי השם, אז הם היו אומרים הללויה, ואחרי הפסוק הודו להשם, הם היו אומרים עוד פעם הודו להשם. כאמור, בשביל להזכיר לנו שכשכן מסתמכים על שומע כעונה, אז אחרי כל פסוק אומרים הללויה, ואחרי כל פסוק ראשון אומרים את הפסוק שוב. זה המנהג השני והשלישי. המנהג הרביעי בא להזכיר שלא תמיד אפשר לסמוך על שומע כעונה, כי הרי כמו שאמרנו מקודם, בשביל שומע כעונה צריך שהחזן יהיה גדול, ומה עושים כשאין חזן גדול? אז אי אפשר לסמוך על שומע כעונה, אלא כל הקהל צריך לחזור פסוק פסוק אחרי מה שהחזן הקטן אמר. עכשיו בשביל להזכיר לנו את זה שכשזה קטן אז אי אפשר לסמוך וצריך לחזור על מה שהקטן אומר, אז בזמן של רבא השאירו פסוק אחד שאותו אמרנו שוב, בשביל להזכיר לנו שלפעמים צריך לחזור פסוק פסוק על מה שהחזן אומר. איזה פסוק הכפילו בשביל להזכיר לנו את זה? את פסוק, אנה השם, הושיענה, לכן אומרים את זה פעמיים, זה המנהג הרביעי. אז בינתיים הסברנו את המנהג השישי, השני, השלישי והרביעי. שני המנהגים הבאים שנראה, הרביעי והראשון, הם כבר לא קשורים לדין של שומע כעונה, אלא פשוט עוד שני דינים. מה הדינים? אז המנהג הרביעי היה שהם היו כופלים גם את הפסוק, אנה השם, הצליחנה. למה הם עשו את זה? בשביל להזכיר לנו דין שכתוב גם במשנה, וזה שאם רוצים לכפול את הפסוקים של ההלל, אפשר לכפול אותם, כלומר לקרוא אותם פעמיים. לכן הם כפלו פסוק אחד, אנה השם הצליחנה, בשביל להזכיר לנו שגם את ההמשך אפשר לכפול אם רוצים. עכשיו נעיר על זה בסוגריים, שכאמור המשנה כבר אמרה את זה שאפשר לכפול, והיא אמרה שזה תלוי במנהג המקום. בגמרא, בדף למתת עמוד א' בשורה השביעית, באמת מובאים שני מנהגים מאיפה כופלים את הפסוקים. אז רבי היה כופל את הפסוקים לפי רשי מאנה השם והלאה. רבי אלעזר בן פרטה היה מתחיל לכפול עוד יותר מוקדם, כמו שאנחנו עושים היום, וזה מהפסוק אותך השם כי עניתני, משם הם היו קוראים את כל הפסוקים פעמיים, כמו שאנחנו עושים היום. בכל אופן, עד כאן המנהג הרביעי בזמן של רבא, שהם היו כופלים את אנה השם הצליחנה בשביל להזכיר לנו את האפשרות לכפול פסוקים. והמנהג הראשון והאחרון שנדבר עליו, זה לא מנהג שנועד להזכיר לנו איזשהו דין שאותו הם לא נהגו, אלא זה פשוט מנהג שהם נהגו ושאותו צריך לעשות. וזה שבהתחלת ההלל, למרות שאת כל ההלל הם קראו ביחד עם החזן, את המילה הראשונה הם לא קראו איתו, אלא החזן היה מתחיל לבד ואומר את המילה הללויה, הם היו רק מקשיבים, ואז הם גם אמרו הללויה והמשיכו עם החזן. זה מנהג בפני עצמו, בלי קשר לדין של שומע כעונה, שאת הללויה הראשון שומעים לבד מהחזן ואז ממשיכים. עד כאן השלב השני בשיעור לגבי ההלל, ראינו את ששת המנהגים בזמן של רבא ומה לומדים מכל אחד מהמנהגים. השלב השלישי מתחיל באמצע עמוד א', במילים באו מיני, וכאן אנחנו נראה שתי הערות על דברים שראינו לפני רגע בשלב השני בדיונים על רבא. הערה ראשונה זה שנאמר עכשיו משהו שבעצם כבר אמרנו, אבל עוד מעט נוסיף על זה עוד משהו שלא ראינו, וזה ששאלו את רבי חייא בר אבא, האם שומע כעונה יוצא ידי חובה רק אם הוא אחרי זה אמר זה משהו, כמו לומר את המילה הללויה, או שהוא יכול לשתוק לגמרי והוא גם יוצא ידי חובה. אז אמר להם רבי חייא בר אבא, הוא לא צריך לומר כלום, מספיק שהוא יקשיב והוא יוצא ידי חובה. אז את זה כבר ראינו, מה שנוסף כאן זה שהגמרא גם רוצה להוכיח את זה. היא מוכיחה את זה מהפסוק שממנו אנחנו יכולים ללמוד את עצם הדין של שומע כעונה, וזה ממלאכים ב', שם כתוב שיהו מלך יהודה קרא בספר התורה, למרות שהאמת היא שהוא בכלל לא קרא, אלא שפן קרא, והוא רק הקשיב, כמו שפסוק אחר הדגיש שהוא רק שמע את ספר התורה ולא קרא. אז למה בכל זאת כתוב שהוא קרא? אלא שכשהוא שמע את שפן, זה נחשב כאילו שהוא קרא. זה בעצם המקור לשומע כעונה. עכשיו, מזה שהפסוק הדגיש שהוא רק שמע ולא אמר שום דבר, אז יש לנו מכאן מקור לא רק לעצם הדין של שומע כעונה, אלא גם למה ששאלו את רבי חייא, ששומע כעונה עובד גם אם מי ששמע לא אמר שום דבר אחרי זה. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה היא די צדדית לנושא, וזה שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', מקודם אמרנו שרבא אמר שבזמנו נהגו שהחזן אמר ברוך הבא, והקהל המשיך בשם השם. עכשיו רבא אומר, אם זה לא ככה, אלא מישהו פשוט קורא תעלה לבד ואומר ברוך הבא בשם השם, אז הוא צריך להקפיד כשהוא אומר את זה, לא לעשות פסיק בין המילים ברוך הבא לבין בשם השם, אלא לומר ברצף. למה? כי אם הוא עושה פסיק ואומר ברוך הבא, ואז אומר בשם השם, זה נשמע כאילו שהבשם השם סתם עומד בפני עצמו, בלי שום הקשר, אז בשביל מה אמרת שם השם, אלא תאמר את כל הפסוק ברצף ששם השם יהיה באיזשהו הקשר. זו דעת רבא. לעומת זאת רב ספרא אומר, לא צריך להקפיד בזה, גם אם אתה עושה איזושהי הפסקה לרגע בשביל לנשום, זה עדיין ברור שאתה מתכוון להמשיך ויש כאן רצף ולא צריך לדאוג לזה. זאת הערה שנייה אגב הדברים שראינו במנהגים של רבא, ועד כאן השלב השלישי. השלב הרביעי והאחרון זה לגבי ברכה על ההלל, זה בשליש העליון של המתת עמוד א', וזה שהמשנה אמרה שמקום שנהגו לברך על ההלל אז יברך, ומקום שלא נהגו אז לא יברך. אבל על זה אומר אביי, זה דווקא בברכה שאחרי ההלל, שזה באמת תלוי במנהג. אבל הברכה שלפני ההלל, אשר קידשנו במצוותיו לקרוא את ההלל, את זה חייבים לברך, כמו שבאמת מברכים לפני כל ברכה. ובסוגריים, הגמרא מביאה את המקור לזה שמברכים לפני כל ברכה, וזה ששמואל אמר, כל המצוות כולן מברך אליהן עובר לעשייה. והגמרא גם מביאה מקורות לזה שהמילים עובר לעשייתן, הכוונה היא לפני עשייתן. עד כאן השלב הרביעי, בזה הגענו למשנה בלמתת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על נענוע הלולב, את זה חילקנו לשלושה נושאים, נושא אחד זה איפה בתפילה מנענעים, אמרנו שמנענעים בהודו, בהתחלה ובסוף של מזמור קי"ח, ובאנה השם הושיענה לבית שמיים, גם באנה השם מצליחנה, איך מנענעים? זה כמו בענפת שתי הלחם וכבשי עצרת, מוליך ומביא לארבעת הכיוונים, ואז למעלה ולמטה. ומתי מנענעים? אז לכתחילה כמה שיותר מוקדם, אם לא אז כל היום. והאם הוא צריך לעצור סעודה, אז השווינו בין הרישה אצלנו שאומרת לעצור, לבין הסיפה שלכאורה אומרת לא לעצור את הסעודה, ולבין הדין במנחה, שגם כן אם הוא התחיל לאכול, הוא לא צריך לעצור. לגבי זה בגמרא ראינו שלושה שלבים, נחזור על שני השלבים לפי המסקנה. השלב השני, שזה רבה, אומר שהמשנה אצלנו מדברת על הולב מדאורייתא, והוא מקשה בין זה לבין הסיפה ששם כתוב לכאורה לא לעצור את הסעודה, והוא מתרץ על ידי רב ספרא שזה תלוי האם יש שהות ביום או לא. כלומר שגם בדאורייתא זה תלוי האם יש שהות. זה רבא. לעומת זאת לפי רבי זיירא, שזה השלב השלישי והראשון בגמרא, המשנה אצלנו מדברת בדרבנן, כלומר בשאר ימים של סוכות, והוא משווה בין זה לבין הדין במנחה ששם כתוב לא לעצור, ולגבי זה הוא אומר את התירוץ של רב ספרא שבזה זה תלוי האם יש שהות או לא, אבל בדאורייתא משמע שצריך לעצור אפילו אם יש שהות. ולגבי הסיפה של המשנה, הוא אומר שהיא בכלל לא באה לומר שהוא לא צריך לעצור את הסעודה. הוא צריך לעצור. היא רק באה לומר שאם הוא לא עצר, אז הזמן האחרון שהוא יכול ליטול זה עד סוף היום. זה השלב השלישי לגבי נענוע לולב, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על ההלל, חילקנו את זה לארבעה שלבים. בשלב הראשון הקדמנו שבזמנם היו נוהגים שהחזן היה מוציא את כולם מדי חובה על ידי שומע כעונה, ואת זה המשנה הגבילה שהחזן חייב להיות גדול, אחרת כיוון שהוא לא חייב הוא גם לא יכול להוציא אחרים מדי חובה, אלא אם יש חזן קטן אז כולם צריכים לשמוע ממנו ואז לומר את זה שוב, ותבוא מהרה על אנשים שלא יודעים לקרוא לבד ומשפילים את עצמם לסמוך על קטנים, ואת זה גם דימינו למה שכתוב לגבי זה שבן מוציא את אבא שלו ידי חובה, גם שם זה רק עם שניהם באותה דרגת חיוב, זה השלב הראשון. השלב השני זה שישה מנהגים בזמן של רבא לגבי להלל. ארבעה מהם נועדו להזכיר לנו דינים שונים לגבי שומע כעונה, שכשסומכים על שומע כעונה, לא חייבים לענות אחרי זה כלום, אבל עדיף כן לענות. ומה עונים? אז באופן כללי עונים אחרי כל פסוק את המילה הללויה. אחרי הפסוקים הראשונים במזמורים, אז חוזרים על אותו פסוק שוב, וגם היו כופלים את אנה השם הושיענה בשביל להזכיר לנו שאם זה קטן, אז אי אפשר לשמוע ולצאת ידי חובה, אלא צריך לחזור אחריו פסוק פסוק. מנהג נוסף היה לכפול את הפסוק אנה השם הצליחנה בשביל להזכיר לנו שמותר לכפול פסוקים, וגם ראינו שני מנהגים מאיפה היו כופלים, האם מאנה השם או מיודך, כמו שאנחנו עושים היום. והמנהג הראשון היה את המילה הראשונה הללויה לשמוע מהחזן ורק אז להמשיך ביחד. זה המנהגים של רבא. בשלב השלישי הוספנו על זה שתי הערות. הערה אחת זה שגם ראינו מקור לדין של שומע כעונה מהמלך יושיהו, וזה גם מקור לזה שמי ששומע יוצא ידי חובה גם אם הוא לא אמר כלום. הערה שנייה, הערה צדדית, רבא אומר שכשאתה אומר את הפסוק ברוך הבא בשם השם, אל תעשה פסיק בין ברוך אתה לבין בשם השם, כי אז זה שם את שם השם בלי שום הקשר. לעומת זאת רב ספרא לא הקפיד על זה. ושלב רביעי, לגבי הברכה להלל, הברכה שאחרי תלויה במנהג המקום, הברכה שלפני מצווה כמו לפני כל מצווה, שבכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן. כל טוב.